קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 33, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה, כותרת הפילוסופיה מעצמותו. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ושוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 33, חוכמת הקבלה והפילוסופיה, כותרת הפילוסופיה מעצמותו.
אז דיברנו פעם שעברה שהם... פילוסופיה היא באה מקבלה, לפי מה שהם אומרים פילוסופים, ואיך שהם, הפילוסופים האמיתיים, אלו שיודעים כל המקורות הפילוסופיה, איך שהם מתייחסים לקבלה. יש לנו לזה אולי עוד כמה פסוקים?
כן, יש רשימה של חוקרים והוגי דעות על חוכמת הקבלה. אז היה יוהנס רויכלין, שהוא חי במאה ה-15, הוא היה הומניסט ובלשן גרמני, שימש כיועצו האישי של קיסר גרמניה, והיה מקורב לראשי האקדמיה הפלטונית. הוא כתב כך, מורי פיתגורס, אבי הפילוסופיה, כנראה קיבל את תורתו מהיהודים ולא מהיוונים, והוא הראשון שתרגם את המילה קבלה, שלא הייתה ידועה לבני ימיו, למילה היוונית פילוסופיה. גם כתב שהפילוסופיה של פיתגורס נבעה מן הים האינסופי של הקבלה. גם הקבלה אינה משאירה אותנו להעביר את חיינו באפר, אלא מעלה את שכלנו לפסגת הידיעה. הוגדות נוסף, ג'ובאני פיקו חי במאה ה-15, הוא היה מדען איטלקי, מפורסם מאוד בתקופת הרנסנס. כתב כך שאותו פירוש האמיתי של החוק אשר נגלה למשה בהתגלות האלוקית, מכונה בשם קבלה. במקום אחר הוא כתב, בעצם קיימים שני מדעים. האחד נקרא קומבינטוריקה, והוא אינו שיעור ההתקדמות במדעים, והשני מדבר על הכוחות של הדברים העליונים. ושניהם נקראים אצל היהודים בשם קבלה. הוגה דעות נוסף, פאול אוריציוס, חי במאה ה-15, הוא היה... דוקטור לרפואה ופרופסור לפילוסופיה. שנייה, כן. באוניברסיטת פאביה הוא שימש כרופו ויועצו האישי של הקיסר מקסימיליאן. כתב כך, הדרך להשגת כל הסודות האלוקיים והאנושיים מתורת משה מכונה בשם קבלה. גם כתב שהפירוש המילולי, הפשטות של התנך, שייך לתנאי הזמן והמקום. המשמעות האלגורית והקבלית שייכות לנצחיות מעל לתנאי הזמן והמקום. עוד אחד נוסף, תאופרסטוס פרצלסוס, משהו כזה, חי במאה ה-15.
כן, פרצלסוס, זה ידוע.
הוא היה רופא וחוקר טבע שוויצרי, הוא נחשב לאחד ממייסדי המדע המודרני. כתב ככה משהו קצר, אבל למד קבלה, היא תפתח בעבורך הכל.
מאיפה זה בעצם נובע? מתוך זה שגישה של הקבלה למציאות. אנחנו נמצאים באיזה מציאות, מי אנחנו לא יודעים, מי המציאות אנחנו לא יודעים. יש לנו איזשהו דמיון, הרגשה שזה אני ומה שמסביבי. איך אני מגיע לתפיסה אמיתית? האם זה לא דמיון? האם זה אני נמצא באיזשהו צורה אחרת אלי בחלום עכשיו? אני מרגיש כל זה, האם זה חלום בתוך חלום, האם זה איזשהו מין, אנחנו יצורים אחרים, רק כך זה נראה, מה זה נקרא אני, האם זה מה שאני חושב על עצמי ומרגיש, ומה זה נקרא העולם. וזה היסוד של, של הכל. מתוך ההרגשה שאדם מרגיש את המציאות שלו. באיזושהי מציאות חיצונה. מתוך זה אנחנו מתחילים לחקור את הכל. וכך קבלה מתייחסת למחקר שלה. המדע אומרת, לא, מה שאנחנו מרגישים, זה מה שאנחנו מרגישים, וזה אנחנו, וזה העולם. ומתוך זה רק פועלים. זאת אומרת, מתוך החושים האלו שישנם עכשיו וכאן, ובתוך הטבע שאנחנו עכשיו קיימים, על החוקר אנחנו לא מדברים, הוא חוקר מתוך החושים שלו, זאת אומרת רצון לקבל שבו הוא לא נתון לשימוש בכל מיני צורות אחרות, הוא לא נתון לשינוי, אלה מדברים על מה שנתפס. זאת אומרת, סך הכל, מיד, מראש, אנחנו נמצאים בתפיסה, במחקר, מאוד מוגבלים. כי אנחנו לא מדברים על שינויים שבתוך הכלי, נגיד יש לנו איזשהו כלי, כן? שקולט משהו, סנסור אחד, אז אנחנו רק אומרים על מה שהוא קולט. זאת אומרת, לא שהוא יכול להשתנות לכל מיני, לפי כל מיני הנתונים, לפי כל מיני הפרמטרים שבו יסודות וכן הלאה, ואז בהתאם לזה אנחנו מרגישים כן, לא, יותר פחות, בהתאם לשינויים שבו, בהתאם מה שהוא תופס מבחוץ. לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כמו שהוא, כך הוא, כך הוא מרגיש. זאת אומרת, אנחנו, את המדע שלנו, שכך אנחנו מתייחסים לעולם, ללא שינוי האדם, ללא לשנות בו שום דבר. אנחנו בזה תופסים רק מה שנקרא המדע עד העולם הזה. זאת אומרת, זו תפיסה של, של היצור הזה שנקרא אדם שבעולם הזה. ובוודאי שזה דבר מוגבל. חוץ מזה, אנחנו בזה לא יכולים לחקור גם כן אפילו מה שאנחנו חוקרים. כי אנחנו לא יודעים על האדם כלום. אנחנו לא אומרים, לא מצמידים את האדם החושב, המרגיש, החוקר, למה שהוא מרגיש וחוקר וחושב. ולכן יוצא לנו שהתפיסה שלנו היא מאוד מאוד צרה במה שאנחנו חוקרים. אלא אם היינו יותר חוקרים את האדם שהוא המרגיש, הוא הקולט, הוא הסנסור, כן? ובו חמישה חושים, ואחרי חמישה חושים הרגש והשכל שלו, ואיך הם עובדים, ולמה בצורה כזאת הוא קולט, ואיך יכול לשנות את עצמו כדי להרגיש שינויים שבמה שהוא מרגיש, והאם שינויים האלה נמצאים בו, ולא בעולם הסביבו, ומה אז עולם, איך נתראה לו, וכן הלאה. בקצור, כאן אנחנו היינו נכנסים למדע אחר לגמרי, שהיא נקראת חוכמת הקבלה. למה? כי אז אנחנו משנים את האדם, ובהתאם לאדם רואים איך משהו קולט, זה משתנה. ואז יוצא שבכל שינוי הקטן שבתוך האדם, יש לנו כל החוכמות משהו קולט, כל התפיסה שונה. זאת אומרת, יש לנו שינויים, בוא נגיד, בפיזיקה, כימיה, זואולוגיה, ביולוגיה, בכל המדעי הטבע, טבע זה נקרא מה שאדם תופס על המציאות החיצונה, זה הכל משתנה בכל פרמטר שבתוך האדם. אז איך אפשר לחיות בצורה כזאת? אז לכן חוכמת הקבלה היא חוכמה אוניברסלית, שהיא אומרת לא על התפיסה החיצונה שאדם תופס, אלא אך ורק בהתאם לאדם. באיזה דרגה שהוא נמצא, מה הוא תופס. ואז לא מדברת על ההתפעלויות בחמישה חושים, כי זה אין סוף התפעלויות, ואי אפשר לדבר על זה במדע, אלא היא מדברת על יסודות. מה אני משנה בתוכי ביסודות שלי, שזה רגש ושכל, מוח וליבה, ובהתאם לזה, איך משתנה המציאות שאני קולט בתוך רגש ושכל. והמציאות ודאי שכולה היא ביחסית אליי. אין משהו אבסולוטי, אלא הכוח העליון שנמצא מחוץ לי, לכן הוא נקרא העליון, הוא מה הוא, אני לא יודע. אלא הכל אך ורק כלפי החושים שלי. ומכאן זה העיקר הבעיה בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה, שהפילוסופים הראשונים הם היו מודעים, או גדולים בכלל, פילוסופים הגדולים, הם היו מודעים על התפיסה הזאת המקרית וצרה של הפילוסופיה, אם לא מקבלים את האדם כי גם כן נתון לשינוי. אבל הרוב הפילוסופים הרגילים ומודרניים במיוחד, שכבר בירידת הדורות לא מגיעים לעומקים האלו, אלא פשוט חוקרים כל מיני מקורות הפילוסופים ומזה מתקדמים בכל מיני העבודות שלהם. כותבים כל הזמן ספרים מתוך מחקר וסומכים זה על זה, הוא כתב כך, לכן זה אמת, וככה זה אצלם, לא על על זה שמגלים בעצמם, עושים את עצמם ככלי למחקר הטבע, ומתוך זה שחוקרים מגלים את הטבע ועל זה כותבים שכל פילוסוף הוא בעצם המגלה המציאות. הכל זה בא מקומפילציות, מזה שכותב מכל מיני ספרים האחרים, שגם הם כתובים מתוך כך וזהו. אז זה הבדל גדול בין פילוסופיה וקבלה, שכבר מאותם הזמנים שהפילוסופים הפסיקו לעבוד על עצמם, זאת אומרת, קיבלו שהאדם אנחנו לא משנים, לא כמו שלמדו אצל המקובלים, שהעיקר זה שינוי האדם, ומתוך שינוי האדם חוקרים המציאות, ומזה באנו חוכמת הקבלה, כל המדרגות, כל העולמות, פרצופים והכל, מה שמקובלים כותבים, הם כותבים מתוך שינויים שבהם, מה שלא נגלה, לא נדע בשם או מילה, מה שלא נסיק, כי השגה זה נקרא הבנה הכי עמוקה שבקליטה, שבהבנה. אז יוצא שמאז הפילוסופיה היא בעצם היא התנתקה מהקבלה, וחוכמת הקבלה היא המשיכה בדרכה, שהכל תלוי באדם המרגיש, ואסור לנו לדבר על משהו מנותק מהאדם, שזה ככה קיים בטבע. ופילוסופים קיבלו את זה ככה, הם אומרים מה זה, הוא מרגיש כך ואני מרגיש כך, אתה רואה, זה ירוק, והוא אומר שזה ירוק, זה שמש, והוא רואה שזה שמש, אז זה, אין בזה שום שינוי. וכך פילוסופיה התפתחה עד גישת מה שנקרא ניוטון, שמה שנמצא זה נמצא וקבוע, ומה שאנחנו מרגישים בתוך האדם, גם כן כך זה קורה מחוץ לנו. עד שהתפתחו יותר ויותר וראו בכל זאת שישנם סתירות בתפיסה, וגם כן בעיה עם זה, בעצם מתקדמים לתפיסת איינשטיין, שהתחיל לגלות שהדברים האלה הם בכל זאת יחסיים בהתאם לצופה. איפה הוא נמצא כלפי מה שהוא צופה, ובהתאם לזה יש כבר שינויים. זאת אומרת, חשוב לנו לדעת גם כן מי הצופה ואיך, ובפיזיקה קוונטית אנחנו רואים שזה בכלל, האדם שמסתכל, צופה על התופעות האלו בתוך החלקיקים, שם הוא בעצם משנה, אנחנו לא יכולים להגיד, אם זה כך היה עובר התהליך, אם הוא לא היה מסתכל או שהוא מסתכל. עד כדי כך כבר אנחנו מתחילים להתקרב לגבול של לצאת מפילוסופיה לקבלה, שאנחנו ממש אומרים שהאדם בשינויים, בהסתכלות, בזה שהוא נמצא, בזה שהוא חושב על המציאות, הוא כבר משנה את המציאות. אפילו אומרים שאני הסתכלתי באיזה טלסקופ על איזה כוכבים, על איזה חלק שם בחלל, החלק הזה כבר משתנה וכו'. וזה אומרים אנשים שזה לא מתוך אמונה באלוקות, ולא מתוך זה שהם קראו משהו בקבלה, אלה יש להם על מה שיסמוכו, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת אחרי שעברנו כל כך הרבה בלבולים עם הפילוסופיה ותפיסה שלה ויחס שלה לעולם, שזה הביא אותנו לאלפי שנות ההתפתחות הלא נכונה, שבעצם היינו צריכים להתפתח לפי חוכמת הקבלה, בצורה פשוטה. הבעיה היא רק שכלפי הפילוסופיה חיזק אותה ושיחק איתה יותר האגו שלנו, מפני שזה נוח לאדם וטוב. אני לא משתנה, אני כמו שאני, כל העולם ניתן לשינוי חוץ ממני. העולם זה לא תוצאה ממה שאני, שאני משתנה, אז עולם משתנה. אלה, הוא קיים כמו שקיים, ואני נמצא בו או לא נמצא בו, העולם ממשיך להתקיים. זה נקרא תפיסה אובייקטיבית, כאילו. ואנחנו בסופו של דבר רואים שאחרי כל אלפי שנות הבלבולים האלו, אמנם שאנחנו רגילים עליהם ונוח לנו בצורה אגואיסטית, בכל כך לחשוב, ובכל זאת ללא חינוך האינטגרלי, אנחנו כך תופסים את החיים ואת העולם. אבל הגישה הזאת היא גישה שקרית, שעכשיו היא במשבר המדע, מתגלה לנו שבכל זאת הקבלה היא הצודקת, ואנחנו שוב מגיעים לאותה תפיסת המציאות, וכל הפילוסופיה כבר פשטה את הרגל, ודווקא בגלל הגישה שלה לתפיסת המציאות. אז בא אחרי איינשטיין, באו אחריו עוד כמה חוקרים שעוד יותר קרבו את המחקר המדעי לחוכמת הקבלה, כך שהיום אנחנו יכולים לגלות ולדבר על תפיסת המציאות הקבלית בככה בפם גלוי, ואין שמישהו יצחק ואין שמישהו יחשוב שזה איזשהו פרידמיון, מיסטיקה או משהו, מפני שכבר המדענים גם כן גילו את זה והגיעו לזה. אז זה מצד המדע. ומצד השני, כמו שהוא כותב גם כן על הפסיכולוגיה, שגם היא אחרי שהיא חקרה את האדם ורצתה לעשות בו איזה סדר, גם כן, זאת אומרת, לא על תפיסת המציאות החיצונה, אלא על תפיסת האדם, גם כן היא גילתה שבצורה הרגילה אנחנו לא יכולים לחקור את המציאות והאדם, אלא אנחנו צריכים לדעת השינויים שקורים בתוך האדם, ואותם אנחנו לא מסוגלים לדעת אם אנחנו לא יוצאים מתוך האדם. כי על כל דבר שאנחנו חוקרים, אנחנו צריכים לחקור מבחוץ, שיהיה הבדל בין מי שחוקר ומה שחוקר, אובייקט וסובייקט. ולכן הפסיכולוגיה גם כן, אמנם שהיא נמצאת כבר עשרות שנים בפשיטת רגל, היא סך הכל 100 ומשהו שנה קיימת. כשהתחלנו להתקדם לתיקון הנשמה לדור האחרון, אז פסיכולוגיה התפתחה. זה הפרויד במיוחד, בתחילת מאה ה-20, והיא אומרת שגם כן אנחנו חייבים לחקור את האדם כדי לדעת על תפיסת העולמו שבו ומי הוא. ולזה אנחנו גם כן צריכים חוכמת הקבלה, כי היא עוזרת לנו לצאת מתוך האדם ולחקור אותו מבחוץ, שכל אדם הוא מזהה את עצמו עם הנקודה שבלב, אם כן, אז יכול לחקור את כל התכונות שלו, הגשמיים, הבהימיים, גופניים, בוא נגיד. וכך אנחנו רואים שגם מצד תפיסת החיצונה, שזה מדע, וגם מתפיסת הפנימית, שזה הפסיכולוגיה, בסך הכל אנחנו מגיעים לתפיסה הקבלית, ואותה אנחנו לכן לומדים כאחת האמיתית. עוד כמה פסוקים, אולי?
כן, יש את קורט שפרנגל, חי במאה ה-18, הוא היה רופא ובוטניקאי גרמני. כתב ככה שהאדם הראשון הכיר היטב את הקבלה. הוא ידע את חותמם של כל הדברים, ולכן נתן לבעלי החיים את שמותיהם המתאימים, המורים מעצמם על טבעם האמיתי. עוד אחד נוסף, לולוס ריימונדוס, חי במאה ה-13, הוא היה פילוסוף וסופר, נחשב לחוקר המוביל בתחום הקבלה והאסלאם בתקופתו. הוא כתב כך, מדעים כמו תיאולוגיה, פילוסופיה ומתמטיקה מקבלים את עקרונותיהם ואת שורשיהם ממנה, מחוכמת הקבלה. לכן מדעים אלה נחותים לעומת חוכמה זו, ומשום זאת דרכי הטיעון שלהם חסרים הם בלעדיה. עוד אחד נוסף, פרדריך שלגל, הוא היה סופר גרמני, היה מבקר תרבות ופילוסוף והוגה דעות, כתב כך שהיופי האמיתי הוא רק הקבלה. היה גם את יואן וולפגנט גטה, חי במאה ה-18, הוא היה ממייצגי התרבות הגדולים של ההיסטוריה העולמית, סופר, משורר, מחזאי, הוגה דעות, מדען. כתב שהגישה הקבלית לתנך היא הפירוש היחיד הנמצא בהתאמה מלאה לעושר האינסופי המצוי בספר, הן במקוריות, בעצמאות ובעושר הטוטלי שלו.
זאת אומרת, גם כן אנחנו רואים שכל החוקרים והוגי דעות שהם מדברים על הצורה הפנימית של תפיסת המציאות, הם רואים שגישה, בעיקר הגישה, על כמה שהם הבינו בקבלה, ברור שלא. הם לא היו משיגים, הם לא היו בהשגות. אבל הם הבינו שהגישה הזאת, בשינוי האדם לראות איך משתנה המציאות, היא גישה האמיתית המדעית. וזה בעצם מה שריגש אותם. נמשיך. מה כתוב?
כותרת, הפילוסופיה מעצמותו. והנה בעצמותו התברך, אשר הפילוסופיה אוהבת כל כך לעסוק בו, ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו, אין הקבלה עוסקת בו כלל. כי איך אפשר להגדיר מה בדבר שאי אפשר לבוא לכלל תפיסה והשגה? כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל מהגדרת הקיום. כי אם תראה איזה מהות מרחוק ותכיר בו כל חלקי השלילה, דהיינו כל מה שאיננו, הרי זה נחשב גם כן לראיה והכרה במידת מה, כי אם הוא רחוק אמיתי מהעין, אין ניכר בו אפילו השלילה. למשל, אם רואים מרחוק איזה תמונה שחורה, ומכירים בה על כל פנים שאינה אדם ואינה ציפור, הלא זה לראיה נחשבת, כי אם הייתה רחוקה יותר, לא היו יכולים להחליט שאינה אדם. ומזה כל אפסותם וכל בלבוליהם, כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו יתברך כל בחינת השלילה. מה שאין כן, חכמי הקבלה שמים יד לפה במקום הזה, ואפילו שם פשוט אינם נותנים לו, כי כל מה שלא נשיג לא נוכל להגדירו בשם ומילה, כי המילה מראה תחילת השגת של מה. אולם מהערתו התברך במציאות, הם המדברים ומבחינים הרבה מאוד, דהיינו בכל אותם ההערות שזכו בהם בהשגה ממש, לא פחות מהשגה מוחשית.
זאת אומרת, יש כאן שלושה דברים שאומרים המקובלים. יש עצמותו, שעליו לא מדברים כי לא משיגים, ומשהו לא משיגים אין מה לדבר, כי כל הדיבור שלנו זה מתוך ההשגה, השגה בחושים, שאנחנו מחירים לחקור את ההשגה על ידי השכל, וכך זה יש לנו מוח ולב, מה שנקרא. חלק המרגיש, שזה הרצון, וחלק המודד וחוקר, שזה השכל שאז נבנה ליד הרצון, מתפתח ליד הרצון, ואם אנחנו לא מקבלים בהם שום התרשמות, אז אין לנו שום תפיסה, מה שנקרא. התפיסה היא בתוך רצון שנמצאת במחקר על ידי השכל. ולכן עצמותו אין לנו שום השגה. יש צורה וצורה מלובשת בחומר, זה מה שאנחנו חוקרים, כמו שאנחנו לומדים את זה במבוא לספר הזוהר. וצורה מופשטת ומהות אנחנו לא יכולים ללמוד, אם אנחנו מדברים ממטה למעלה, איך שאנחנו חוקרים. אבל הפילוסופים אפילו לא אומרים ממטה למעלה, הם מיד קופצים ומדברים על איזה כוח עליון שנמצא מחוץ לנו, ומתחילים בו להתפלפל כאילו שמרגישים, תופסים ויכולים מתוך המחקר שלהם לדבר. הגישה הזאת היא מה שבעצם שברה את הפילוסופיה ועשתה אותה ממש למצב הלא רציני, שכבר לא מתייחסים אליה בצורה רצינית בכלל, בגלל שהתחילו לדבר על הדברים שלא משיגים, ואז כל אחד מתפלפל לכיוון שבא לו. ועוד התחילו כאילו לייסד ביסודו של הפילוסופיה שמותר לאדם לבנות את תפיסת המציאות משלו, לכל אחד ואחד, וכשכל אחד מדבר זה כאילו חוקי. וכך, בצורה כזאת הפלורליסטית כביכול, נתנו לכל הדמיונות שלהם להתפרע ולפרוץ לכל הכיוונים, ואז לא נשאר שום דבר מהבסיס הרציני וריאלי. לכן חוכמת הקבלה מדברת על זה בצורה פשוטה, שאפשר לחקור את המציאות רק כלפי המקבל, ואז המציאות היא מתחלקת לשלושת החלקים. מי שמקבל את המציאות, שזה אדם, ורק כלפיו אפשר לדבר, במה שנתפס בו, בחושים שלו, לפי החוק השתוות הצורה, ואם הוא ישתנה, אם הצורתו ישתנה, שאדם הוא חומר וצורה, חומר זה רצון לקבל, וצורה עד כמה שרצון לקבל הוא יהיה בעל מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז בהתאם לזה הוא יתפוס את המציאות שבו יתפוס, אף פעם מחוץ לו. מה נמצא מחוץ לאדם אנחנו לא יודעים, מה שמקובלים מגלים. אנחנו יכולים רק להשתמש במה שהם מגלים, לא בצורה שאנחנו חוקרים מה שהם מגלים. אין לנו לחקור עד שלא מגיעים לזה. אלא אנחנו יכולים להשתמש בכל חוכמת הקבלה רק כדי למשוך כוח משם, להשתדל להגיע אליהם כמו ילדים קטנים שרוצים להיות גדולים. על זה אנחנו משתמשים. זאת אומרת, משתמשים בכל חוכמת הקבלה בינתיים בתור סגולה. וכשמגיעים כבר למדרגה, תגילו איזה... אז שם אנחנו נמצאים ואנחנו יכולים להבין, לחקור משהו לפי הכלים שלנו, לראות מתוך הספר לימוד עד כמה שאנחנו צודקים או לא, ואז להיעזר בספר לימוד כמו בממש, איך להגיד, גייד, כמו מדריך. ובצורה כזאת מתקדמים. עכשיו, מה שיש באמת מחוץ לנו, אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו יכולים לקרוא בספרים מה שהם כתבו, שהתקדמו לפי השינויים שבהם, בתפיסת המציאות המתקדמת. אז הם מספרים לנו על 125 מדרגות, של התפיסה, של השגה, ומה שהם תופסים בכל מדרגה ומדרגה, על ידי מה מגיעים לבניית התפיסה יותר רחבה, שהכלי שלהם הוא נקרא כבר נשמה, וכמה שהם תופסים, ומה שתופסים בתוך הנשמה זה נקרא אלוקות, כוח השפעה שמתגלה בהם לפי השתוות החושים שלהם עם הכוח הזה. זאת אומרת, רצון לקבל שמקבל צורת ההשפעה, הוא מרגיש שממלא אותו משהו. ומשהו הזה הוא קורא כוח עליון, או אור, שגם על זה אנחנו אומרים שזה הכל רק כלפי האדם, ולכן זה לא האור. אור זה התפעלות בחושים שלנו, ברצון לקבל שלנו, ממשהו שכביכול ממלא אותו, כך הוא מרגיש. אבל כאן אנחנו מדייקים ואומרים שאור זה תופעה בתוך הכלי, שמחוץ לכלי אין אור. אנחנו אומרים על אור מופשט שנמצא מחוצה, אבל גם כן מה שאנחנו אומרים שהוא נמצא מחוצה, הוא גם כן נמצא בכלים שלנו, רק בכלים יותר רחוקים מהתפיסה הברורה, זה כלים העיגולים, כלים קיצוניים וכו' וכו'. בכל זאת, אם יש לנו על משהו להגיד, אנחנו תמיד אומרים על תופעת, על תופעה בתוך החושים שלנו, בתוך הרצון. קודם כל הרצון שבו זה קורה. וכך מתקדמים. לכן עצמותו, אנחנו אומרים שוודאי שקיים שורש עליון, אבל זה לפי הלוגיקה שלנו. אין? אנחנו אף פעם לא מרגישים ולא מציגים אותו. אין? ודאי שקיים איזשהו שורש עליון שהוא המקור למה שאנחנו קיימים ולמה שאנחנו מרגישים ולכל השינויים שבנו. אין? וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים אך ורק לפי התכונות שלנו בלבד. לכן אנחנו אומרים בורא, בוא וראה. ושזה קורה בתוכי, ומה שאני תופס זה נקרא בורא. מחוץ לעצמותו. לכן יש אדם, יש משהו מרגיש, ויש מקור מאיפה שהוא מרגיש שאותו לא משיגים. ככה חוכמת הקבלה בעיקר מתארת את כל המציאות. ולכן מהגישה הזאת היא קורא לכל אדם ואדם להתחיל לחקור את המציאות, שזה המצווה. אין דע את השם אלוקיך. ועבדהו. במה? בזה שאדם משנה את עצמו, כל הזמן משתדל להתאים את עצמו לאותו כוח העליון, להזדהות עמו, ואז בצורה כזאת מרגיש שינויים שבו, שנעשים על ידי אותו כוח העליון, ואז לפי השינויים שישיג, גם מרגיש בתוכו את התופעות האלו, שכבר התופעות עצמם זה אותו הכוח עליון שעליו הוא היה משתוקק. וכך ממעשיך יקרנוך, יוצא שהבורא זה מה שהצורה החדשה המשתנה שמגיעה לתוך אדם, שמתלבשת בתוך האדם. זאת אומרת, מי זה הבורא? השינויים החדשים של האדם, תכונות בהשפעה שבאדם שמתגלים. ולכן חוכמת הקבלה היא עומדת על זה בצורה מאוד מאוד בדרישה הזאת, בצורה מאוד קפדנית, לא לנתק את המציאות המושגת מהאדם המשיג, כי זה מיד הופך להיות לפילוסופיה. כן.
יש כמה דברים שכדאי לקרוא. מבעל הסולם, באיגרת י' ז', הוא כותב ככה, שכל דבר רוחני, כל חיותו הוא ערך ידיעתו. במאמר אחר שלו בגוף ונפש כתוב, אין מילה אחת בפי חז"ל ואפילו בחוכמת הקבלה הנבואית שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני. גם הרמח"ל בספר מלחמת משה כותב, חייבים לדעת אותה, כי מצווה היא עלינו, וידעת היום
מצווה עלינו.
חייבים לדעת אותה, כי מצווה הוא עלינו, כתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. הרי שחייבים אנחנו לידע בידיעה, ולא באמונה בלבד, אלא בדברים המתיישבים על הלב.
הישיבות על לבבך, כן, זה לא מבינים את הציווי הזה. הלב, הכוונה היא רצון לקבל, שהוא חייב לקבל אותה צורה כמקור.
וגם במהותה של חוכמת הקבלה, אז בעל הסולם כותב, שאין הקבלה משתמשת בשמות ובכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה, דהיינו, טרם שהדבר מתבאר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה.
אבל זה גם כן כלפי אותו המקובל, כלפי אותו המקבל, כלפי אותו המשיג בלבד. לא שמשהו משיג זה אמת אבסולוטית, זה רק כלפיו, כלפי אותם החושים, מה שהשיג.
עוד משהו מכיוון קצת אחר שגם כדאי לקרוא, במאמר החירות בעל הסולם כותב שאין כל פתרון מדעי איך אפשר לעצם רוחני שיהיה לו איזשהו מגע עם אטומים הגשמיים שבגוף, שיוכל לגרום איזה תנועה לגוף. וכל חוכמתם והתעמקותם לא הועילה להם למצוא איזה גשר מספיק לעבור על הבקיע הרחב והעמוק הזה, הנמצא בין עצם רוחני לאטום גשמי. ולפיכך לא הרוויח המדע ולא כלום בכל השיטות, כולל גם כל השיטות המטאפיזיות, כל מה שהוא מעל הפיזי, וכדי להוסיף כאן איזה פסיעה קדימה בדרך מדעית, רק לחוכמת הקבלה אנו צריכים. כי כל החוכמות שבעולם כלולות בחוכמת הקבלה.
טוב, זה אנחנו עוד נצטרך לגלות. אנחנו, הכוונה היא סתם האנושות. אני מדבר מככה מצדה. טוב, נתקדם. יש בנו איזה שאלה שם, חיקו?
מנחם מכפר הנשיא שואל כך, אנחנו לומדים שאין עוד מלבדו. מה התכלית של פיצול חוכמת הקבלה לפילוסופיה שהעולם המערבי חי על פי הגדרות שלו?
תראה, אנשים היום חיים בצורה לא כמו הפילוסופים, בפרט הפילוסופים האלה הגדלים שהרגישו קצת מה השוני בין חוכמת הקבלה ופילוסופיה, מה הצרות של הפילוסופיה, גישה הזאת בכלל. אנחנו אפילו לא מנסים להגיע לפילוסופים ולהסביר להם את הדברים, כי בזה אנחנו הורסים את היסוד שלהם. מה יישאר להם? איך אני יכול לבוא לאדם ולהגיד, המדע שלך היא שקר, הגישה שלך היא שקרית, ואתה שקרן, וכל אלפי שנות ההתפתחות שלכם זה רק על יסוד השקרי. איך אני יכול כך לעשות? שעשיתי דוקטורט, אז שם היה המנהל של המכון הזה בפילוסופיה, סיומין. הוא גם עכשיו, הוא כבר בפנסיה, ככה, ככה עוד עובד, אבל הוא מתקרב ל-80, אני חושב, מגילו. אז הוא הבין את זה. הוא הבין. אחרי שהוא שמע את העבודה הזאת שלי, אז הוא הזמין אותנו, אני זוכר, אני ושם מקרונה, יסלוצקר, כל האלו. אני לא יודע, פשוט לא היית, לא זוכר. לא? אז הוא הזמין, הוא ככה היה מתפעל מזה. הוא הבין שזה לא בשבילו כבר, אבל הוא תפס השוני. אני ראיתי אדם ככה לפניי, שהוא ממש ככה ערך את השולחן, תה, קפה, עוגיות, ככה, הוא היה מאוד רוצה ככה לדבר אצלו בחדר עבודה שם, באוניברסיטה. ראיתי שאדם תפס משהו, אבל בכל זאת מהרגע הזה שתפס, הוא עכשיו נמצא גם כן עם קבוצת מוסקבה בקשר. ועוד הרבה שם כאלה. אבל זה בעיה. לתפוס שוני זה עוד איכשהו, אבל להיכנס לזה ולהתחיל לעבוד בזה, זה קשה. זה קשה. זה מהפכה בתוך האדם. למרות שיודעים שנמצאים במבוי סתום ובשבירה וכל הפילוסופיה הזאת, מי מתחשב עם מה? בכל זאת. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא לא יכול לחקור את המציאות רק מתוך עצמו. אין לו ספק שהמציאות כמו שהוא תופס, זה מה שקורה. זה אותו בעיה עם האבולוציה. אין? עם כל הדברים. אין? אז מדענים מגיעים לזה מתוך משבר, שהם רואים שלפי המחקרים שלהם, התפיסה הרגילה היא לא עובדת. אין? זה גם גלים, גם חלקיקים, גם הזמן משתנה, הוא לא קבוע. והמקום יכול להתרחב, כן? ויכול להצטמצם. ועוד ועוד. זאת אומרת, הכל ניתן לשינוי. זה שובר להם את הראש, ואז הם מתחילים לחשוב אחרת. אבל אם אדם לא מגיע מתוך מחקר שהוא מחייב אותו, משכנע אותו, כן? ואין לו נקודה שבלב, הוא לא מסוגל. לכן סתם לגשת אליהם ולחייב אותם לחשוב אחרת בלתי אפשרי. זה כמו לכל אדם שברחוב. זה לכל, כמו לכל איש דתי. אתה לא יכול להביא לו תפיסה אחרת ממה שהוא. כי אין לו שום יסוד לשנות את ההסתכלות שלו על העולם. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ולכן לדבר עם אנשים האלו רק בגובה מה שהם תופסים. אחרת אתה תהיה מיסטיקאי, מציאותי, מגלי עתידות, שם נותן ברכות, לא חשוב מה יחשבו על חוכמת הקבלה. כן? למה כך חושבים? כי הם לא מסוגלים לתפוס שזה מגיע דרך שינוי שבאדם. שאני משנה את הטבע שלי. הייתי אתמול כך, היום אני כך, מחר אחרת ועוד אחר. בהמה לא משתנה, אני בפנים כולי משתנה. בהתאם לזה, העולמי משתנה. הם לא יכולים להבין זאת. כל יום להיות אדם חדש, מליצה יפה. כן. נן? אם לא, לא.
יש איזה משהו שגם כדאי לקרוא אולי. זה דווקא מרבי נחמן מברסלב, משיחות מוהר"ן. הוא כתב, במקום שחוכמת הפילוסופיה מסתיימת, שם מתחיל חוכמת הקבלה. פירוש, כי הפילוסופים לא חקרו, כי אם עד הגלגלים. ומשם ולמעלה אין יודעים מאומה. וגם בחוכמות שמהגלגלים ולמטה, גם כן הם נבוכים מאוד, ברובם ככולם, כידוע להם בעצמם. וחוכמת הקבלה מתחלת במקום שמסתיים את חוכמתם, דהיינו מהגלגלים ולמעלה.
צריכים לפרש. טוב, כן. כבר... נו.
חיים נס ציון שואל איך המאמר הזה יכול לעזור לגשר על ההבדלים בין תפיסת המציאות של לומדי הקבלה לשאר האנושות.
כמה שאנחנו יודעים איך אנחנו מתוך חוכמת הקבלה מתייסים לעצמנו ולמציאות ולבורא שמגלים כוח העליון לפי השתוות הצורה שלנו עמו, וכמה שנשתווה בצורתנו אז נגלה אותו יותר ויותר ב-125 מדרגות, בעולמות, מה שנקרא, כי כל מדרגה זה עולם בפני עצמו, ומלואו, זה מה שאני משיג, את עצמי החדש, את העולם החדש. כמה שאנחנו נבין שאנחנו כך צריכים להתייחס למציאות, והאנשים הרגילים מתייחסים עליו בצורה כמו שהם, לא משתנים, נמצאים בדרגת חי ומתוכו, מהמצבו, כל אחד ואחד כך הוא מרגיש את המציאות ומתגאה בזה ואוחז בזה ומרגיש את עצמו צודק ונכון. אנחנו נתונים כל הזמן בשינויים, כל הזמן בספיקות, כל הזמן בשאלה למה, מה, מי, מו, רגע הבא יכול להיות הפוך מהיום וכן הלאה, כן? וכל הדרך שלנו היא מלאה מלאה כאלו ההפתעות על עצמנו, כן? אל תאמין בעצמך עד יום אותך, כל מיני, אם אתה תדבר עם האיש מבחוץ, הוא יגיד לך, מה אתה, אתה, כן? כאילו אתה לא מהעולם הזה, לא בן אדם, כן? ככה, כמו שהוא מבין. אז אנחנו צריכים להבין את התפיסה שלו, שהיא לא משתנה, שלכן הוא כל כך חזק ובטוח, עד שלא מתחילים לשבור אותו על ידי המשבר, שכל התפיסה שלו היא מתחילה להתרסק ממש לרסיסים, ואז הוא לא יודע כבר איפה הוא נמצא, הוא הופך להיות ילד קטן. היה לו עולם גדול, היה מבין זה וזה וככה וככה, אני עושה, אני... ופתאום הכל מתפוצץ, כן? מתרסק. ממש ככה נשבר כמו זכוכית לחלקים, ואז הוא לא רואה, ואז הוא לא יודע, ואז הוא לא בטוח, הוא מפוחד. מה יש לו? מה נשאר לו? תגיד לי. הוא כמו ילד קטן, שהוא לא יודע איפה היא אמא שלי, איפה, לאן להסתתר, מה לעשות. ככה מרגישים. ככה מרגישים במשבר הזה, האנשים יותר ויותר מחוסר עונים, כי אין תשובה. אם פעם ברחנו מכיוון אחד שבחיים, אז לכיוון השני, שלישי, פיתחנו את זה, אחר כך זה, עשינו מהפכות, היה לנו ברור מה לעשות. עכשיו עושים מהפכה, זהו, רוצים לשנות את הסוציום, כן, חברה, כן, סדר חברתי. אחר כך מהפכה תעשייתית, מהפכה תרבותית, כל מיני דברים. הייתה לנו איזשהו מין תמיד איזה מגמה שונה שעל ידה היינו משתנים, היינו אוחזים בה, שחושבים אם אנחנו נתפוס את זה, אנחנו בטוחים שכך אנחנו מתקיימים וחיים. היום זה לא קורה, כי הכל נמצא בפשיטת רגל, כללי וטוטלי ומחובר מכל הצדדים, והעיקר שזה מובן לכל אדם פשוט, יותר ויותר. וזו הבעיה, שהעולם כולו הוא מתרסק לחלקים. בצורה כזאת, מה נשאר? תגיד לי מה. שלושת הדברים. פשיזם, או פנאטיות, איך אומרים זה? פונדמנטליזם, נגיד, כן. פנאטיזם, נו, כן. ולעלות למעלה מזה, חומת הקבלה. אין לך שום דבר. כי במוח הרגיל, בשכל הבריא, בצורה רגילה, כמו שאני חי, על ידי חינוך, תרבות, עבודה, תחרות, התפתחות בטכנולוגיה, בכל הדברים, חלל, שם כל מיני, זה כבר לא עובד, זה התרסק, הכל. לא נשאר לי כלום. לא נשאר לי כלום. זהו. למה אנחנו מגיעים? מה הם אומרים? כל השלושת הנטיות הללו, זה לא שלושה, אבל נגיד. כן? הם אומרים, צריכים לשנות אדם. רק נאציזם ופנאטיזם, פונדמנטליזם, לא חשוב איך לקרוא. הם אומרים, לשנות אדם לצורה יותר פונדמנטליסטית, לצורה יותר קשוחה, ככה, שיאמין באיזה דבר אחד, להכניס לו בראש איזה עובדה אחת, ושלפי זה יעבוד, לעשות ממנו זומבי בעצם. כן? ובזה הוא יקבל יסוד לחיים, זה בעצם מה שעושים עם השכנים שלנו, ולכן הם כל כך מוכנים לזה ורוצים את זה, כי זה ההצלה. בעולם שמתפוצץ כולו, זה ההצלה. אנחנו מאמינים בקל שלנו, וזהו, לא צריכים שום דבר, אפילו למות עכשיו, מה העולם הזה? יש לזה תנאים סביבתיים הנכונים. אותו דבר לנאציות, לפשיזם, לכל האלו, פרוטקציוניזם, לכל האלו. אנחנו נלך בצורה כזאת ואנחנו נצליח מה שלא יהיה. אדם תופס את הדברים קצרים, תן לו את זה בצורה קצרה, צרה מאוד כזה. הוא מרגיש את עצמו שקיים. כי כל היתר הדברים רציונליים כבר לא עובדים בעולם שלנו. זה משבר. וחוכמת הקבלה, מה היא אומרת? אנחנו בצורה רציונלית צריכים לעלות לדרגה אירציונלית. קשה לתפוס, אבל המאבק הוא ברור, שנגד האגו הגדול הצער, שכאן מנסה לסחוף את האנשים למטה, ואנחנו צריכים לעלות אותם למעלה. הכל תלוי כאן, לא בכמה שהם חזקים או לא יהיו חזקים, הם הצליחו לשנות את בני האדם בתפיסה שלהם, כי זה נראה לאדם מקור המקלט, אלא מה שאנחנו צריכים זה בכוח הפנימי שלנו בקשר בינינו להביא את הכוח העליון, ואז הוא ברשת הפנימית התפשט בכל העולם. אז הם התחילו להרגיש שזה, שיש דרך אחרת, והלכו בה. שמה שהם רוצים, הם רוצים להפיל אל האדם את הפנאטיות, ואנחנו מגיעים מבפנים, ודווקא פותחים לו את העיניים. זה בעצם המאבק ש... שנמצא כאן. לכן הפשיסטים הם היו כל כך נגד יהדות, נגד יהודים. נו, ונצליח. זה ללא ספק. ובינתיים נסיים.
הודעות לסיום. חוויה ושמה קבלה בקבוצת גליל גולן. ביום שלישי הבא, 11 בדצמבר בשעה 7 בערב, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן בקיבוץ כפר הנשיא. המפגש ישודר בשידור חי בערוץ 66, הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. סליחה, זה בוטל.
איזה בלגן. אני מצטער להגיד שזה בוטל, מפני שזה ימי חנוכה, ואנחנו נעשה כאן ביום שלישי הבא איזה אירוע, כן? ומי שרוצה הוא יכול לצפות בנו ב...
בערוץ 66.
לא, בערוץ 66. באינטרנט כרגיל. ואז חג חנוכה שמח, ולכן את האירוע הזה המיוחד ב... מה?
איפה? הנשיא.
בכפר הנשיא, אנחנו נעביר שבוע או שבועיים אחרי זה.
מסיבת חנוכה ברוח הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למסיבה של חיבור ואור ברוח הקבלה, שיעור מיוחד בנושא המשמעות הפנימית של חג החנוכה, הדלקת נרות, שירי חנוכה וסופגניות. יום חמישי הבא, 13 בדצמבר, 6:45 בסניפי המכללה ברחבי הארץ, ספרתים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. סיביר מאחדת את העולם. חברים יקרים, אנו מזמינים אתכם בסוף השבוע הקרוב להתחבר יחד לכנס בינלאומי של איחוד וחיבור בנובוסיבירסק, ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
בתקופה הכי קרה, במקום הכי קר, מתאספים האנשים הכי חמים.
Где мы связаны тесно, пусть все покроет любовь.
7-9 בדצמבר, כנס סיביר 2012, בונים עתיד ביחד, ההרשמה החלה.
ואם הים מקיף אותך סביר
ולא נשאר אוויר במפרשים,
ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים.
ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל.
תיתן לי עד ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל.
ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן קלב, והימים חולפים בלי מענה,
המנהרה נראית ללא קצה. דווקא אז, אז הוא מתגלה.
ואם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים,
אם העולם שבור לרסיסים, יש
יש אור אחד והוא תמיד יאיר.